עכשיו ב-103 FM. גיא פלג.
צהריים טובים לכם. אנחנו בענייני שערות. השערה שהתחילה כבר בצפון, והיא בדרכה אלינו במרכז. צחקתי אתמול למשמע אחד החזאים שאמר שהוא מקווה שהלקחים הופקו, כאילו שמוקדי מכבי האש יאוישו מהיום במאות או עשרות רבות של מוקדנים, כאילו שבעיות התשתית בדרום תל אביב, ביפו, בשכונת התקווה, בקריות, בצ'ק פוסט, הבעיות האלה כאילו שהן תיעלמנה. אבל אנחנו אופטימיים, נקווה שהסיבוב הזה, המערכה הזאת, לפחות יסתיים בלי נפגעים בנפש. נזכיר בשבוע שעבר, ארבעה בני אדם נספו בסערות האלה. סערה אחרת שלא יורדת מן הכותרות היא בעקבות חשיפת ידיעות אחרונות על דברים שאמר ולא התנצל עליהם הרב הראשי לישראל יצחק יוסף. מה שחידד אצלי, צריך לחדד אצל כולנו, שבחברה שלנו יש יהודים מסוג א' ויהודים מסוג ב', יהודים כאלה שההלכה מכירה בהם ויהודים כאלה שחוק השבות מכיר בהם. אגב, ההבחנה הזאת היא לא באה לידי ביטוי כששולחים צו ראשון, שני, כשמגייסים. היא באה לידי ביטוי כשאנשים מבקשים להתחתן. ומעבר לדברים החמורים של הרב, שהוא כאמור מוצא לנכון שלא להתנער מהם, קראתי גם בעיתון מעריב שיש קריאה להורות על פתיחה בחקירה. נראה לי שהקריאה הזאת היא קצת מוגזמת בנסיבות העניין. הדין הפלילי או החוק הפלילי לא צריך למצוא פתרון או לעסוק בכל עוולה חברתית, אבל זה בהחלט מחדד את הבעיה בחברה שלנו. אני אהיה כאן בשעתיים הקרובות, מקווה שחם לכם ויבש לכם. שר פלסנר לצידי, מעיין לויטין אחראית על השידור, רדיו צפון 104.5, אמג'ד, בדר, רשתות חברתיות נטה יערי, בדיגיטל ירון זאבי, 1-900-722-103, הטלפון שלנו, 054-70-103-70, הוואטסאפ, שידור חי בפייסבוק, ואנחנו מתחילים. צהריים טובים.
היי, זה רוברט מחיפה, שלומך.
שלום רוברט.
הלאה, מעניינים.
תשמע, אצלנו בסדר, אבל ראיתי תמונות עכשיו מחיפה, סדרות הציונות.
מדהים,
תמונות, אתה יודע, כבר ידענו מערכות כאלה של מזג אוויר, תמונות בכל זאת חריגות ויוצאות דופן.
לגמרי. איזה שכונה אתה גדלת מול של נישון?
בקרמליה, בחיפה.
תגיד.
אני לא שומע אותך. פגעי מזג האוויר? טוב, אנחנו ננצל את הבעיה עם המאזין שלנו רוברט, לפרסם ידיעה שמותרת עכשיו לפרסום. עורך הדין אלי זוהר, מבחירי עורכי הדין בישראל בעשרות שנים האחרונות, הלך לעולמו הבוקר, והודעה שהוציא משרד גולפרב זליגמן, השותפים והעובדים הודיעים בכאב רב על פטירתו של יושב הראש של משרדנו, האהוב והיקר, עורך הדין אלי זוהר, אדם נדיר, משפטן ייחודי, חבר ואח לנו. אני שותף לכל מילה. באמת, כשמדברים על עורכי דין ועל מה שמכונה Officer of the Court, כלומר, אדם שהוא מעבר ל... לרמת המשפטנות שלו, שהוא גורם לכך שהדיונים המשפטיים יתקיימו בכבוד וברמה גבוהה, אז נדמה לי שאלי זוהר, עוד אי אפשר להגיד זכור לברכה, כי הוא עוד לא נתמן, אבל הוא ראש וראשון לאורכי הדין האלה, הוא כמובן אביו של איש התקשורת הבכיר גיא זוהר, וכולנו זוכרים אותו בתור, בין היתר, פרקליטו של אהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר. טוב, עם מי אנחנו?
היי, זה רוברט.
רוברט, כן.
כן, רציתי לשאול אותך על שאלה, אולי תוכל באמת לסייע לי, אני לא מצליח לענות על התשובה, אז יש לי תשובה חלקית.
כן.
למה אנשים באמת מאמינים, נגיד במיוחד בנושא של תפירת תיקים, באמת מאמינים לדברים שאין להם שום ביסוס, שום הוכחה, שום כלום, ועדיין מאמינים בתום לב שתפרו תיק לביבי נתניהו? למה אתה חושב שזה קורה?
אני אגיד לך, יש כמה טעמים. קודם כל, תיאוריות קונספירציה, זה דבר שהוא אהוב מאוד, לא רק בארץ, גם בעולם. אנשים תמיד, יש כאלה שמתרפקים או מתענגים או מסתקרנים אל מול כל מיני תיאוריות, כאילו כל מיני כוחות אלומים בוחשים מאחורי הקלעים. דבר שני, תראה, ראש הממשלה הוא אדם, צריך לומר, הוא אדם אהוב מאוד בקרב ציבורים רחבים מאוד, והוא אדם מוערך מאוד בקרב ציבורים רבים. וכשאדם כזה, בעל משקל כזה, מישיר מבט למצלמה ואין חולק לגבי מידת הפטריוטיות שלו, וכשאדם כזה, בעל משקל סגולי שכזה, מישיר מבט למצלמה, אבל לא רק שהוא מישיר מבט למצלמה, ואומר, אזרחים יקרים, בכל הבריטון שלו, אזרחים יקרים, מה שאתם רואים כאן, זה ניסיון להפיכה פוליטית. אז הדברים האלה מחלחלים, לא כולם לוקחים בחשבון שראש הממשלה הוא ציניקן גדול, ויש כאלה שגם סבורים, בשונה אגב ממני, שהוא אינו ציניקן, שהוא באמת קורבן של מזימה אפלה. יש אנשים שמאמינים בדברים האלה.
עכשיו, נכון להגיד שבאמת לא רק אני אמר, זה דיוויד הום, הפילוסוף הסקוטי, זה שאמר שכאילו אנשים בוחרים להאמין בדברים, לא מאמינים, זה עניין של בחירה, ולא עניין של באמת אובייקטיביות וראיתי עובדות.
לא יודע, אני לא, תשמע, אני פילוסוף מאוד קטן.
לא, מה שאני מנסה להגיד, שאנשים מאמינים במה שהם רוצים להאמין. זה משהו שקצת מפריע לי. עכשיו, עוד נקודה.
רגע, סליחה, אני לא מצליח להבין, למה זה מפריע לך? יש פוליטיקאי. למה ש... רגע,
אבל
אני שואל, למי אתה מאמין? רגע, אני שואל, למי אתה מאמין? למי אתה מאמין? אתה מאמין ליועץ המשפטי לממשלה, נכון?
חוכמה, גיא, זה לדעת שאתה לא יודע. זה החוכמה. אני לא מפגר, סליחה שאני מדבר ככה, צ'ח-צ'ח עם הרחוש, שטוענים שאין להם שום עובדות, שום...
לא. אז אני אומר לך, אני מסתייג מהדברים שלך, אני חושב שבקרב אלה שסבורים שרדפו את נתניהו ותפרו לו תיק, ואני חושב שלחנות את כל אלה כצ'חצ'חים או מפגרים או לא יודע מה
איך בטטע.
לא, אני אגיד לך מה, זה פשוט לא נכון. יש אנשים אינטליגנטים. אז רגע שנייה, אני אומר לך, יש אנשים אינטליגנטים וחריפים, ואפילו כאלה שעובדים איתי פה בתחנה. אני יכול להסתייג מהם, יכול להסתייג מהעמדות שלהם, אבל הם, למשל, אילו היית יושב כאן, נדמה לי, עם אראל סגל, עם ינון מגל, תסכים איתי שלכל הדעות, חרף הביקורת שיש לי אליהם, מדובר באנשים שהם אנשים משכילים, אנשים ראותים, אנשים בעלי יכולת ביקורת, אני מדבר רק בסביבה הקרובה של התחנה הזאת. אז למה אתה מכנה? לא, אני אגיד לך...
אז אני אגיד לך, אני אכל תשובה, אני אתן לך תשובה. אתה אומר, למה אני מכנה ככה? איך אתה יכול לקרוא לעצמך אינטליגנט, או מישהו שבן אדם הגיונים, שאתה בא וטוען טענה נגד גיא למשל, לדוגמה, מה שאני אגיד עכשיו זה שקר מוחלט, לא קיים. גיא הוא מרגל איראני, אוקיי, אמא שלו עיראקית, ולא יודע מה.
לא, זה לא דומה, זה לא דומה.
נכון. לא, אבל אין לך שום בסיס עובדתי.
יש בסיס, אבל אני אגיד לך מה, יש בסיס. אני אגיד לך מה, תראה. קודם כל סיפור תמיד אפשר לספר בכמה אופנים. אילו היה יושב כאן עכשיו, מי מהמיטאי שהזכרתי את שמם, היה אומר לך, שמה, סתם לדוגמה, אני מדבר רק על התרגיל המסריח שעשו לניר חפץ. יש כאלה, ואגב זה ודאי יעלה במשפט, שישאלו על הנסיבות שבעתיין... ניר חפץ הפך לעד מדינה. זאת אומרת, מה שאני בא ואומר, זה שיש אנשים שבאים ואומרים שהפרקליטות עשתה, נהגה בנתניהו בידיים שאינן נקיות. אז אני אומר לך, אני לא חושב ככה, אני חושב להפך. אני חושב שהפרקליטות והמשטרה העניקו לנתניהו הקלות ומתנות מפליגות. כולל בסעיפי האישום בסופו של יום, אני כבר לא מדבר על דרך החקירה, והמתנות האלה הם לא רק לו, אלא לא לבני המשפחה שלו. כולל האופן שבו הם נחקרו, ומשך הזמן שהם נחקרו, אוקיי, ועל מה הם נחקרו, והכל. אבל, אם יישב פה אדם אחר ויגיד, תשמע, אתה רואה שכל פעם שמרימים איזה אבן, מוצאים מתחתיה איזה אקרב, תראה איך החוקרים התרשלו, בחקירת עוזריו של נתניהו בעניין הטלפונים הסלולריים. תראה מה מתגלה, איך נהגו בניר חפץ, שהוא אחד משני עדי המדינה המרכזיים שעליהם יושב התיק הזה. זה לא סתם תרגיל חקירה, זה תרגיל חקירה מזעזע. לא יפעילו אותו כלפי עד זניח במשפט, אלא כלפי אחד משני עדי המדינה המרכזיים. לכן לבוא ולהגיד שהתיאוריות האלה נשענות על
מה?
אין להם גרם של משהו לייחס. אני אומר לו, הפרקליטות בעברונה נתנה לנתניהו ולאנשיו את האופציה לטעון, במחדלים האלה, לטעון את הטענות מהסוג הזה. זו דעתי.
הבנתי. אחלה, סיים. תודה.
ביי, רוברט. כן, מי איתנו?
הלו.
כן.
שלום לך.
שלום.
אני מדבר איתך רם אברהים מאבו גוש.
מה השם הפרטי, סליחה?
רם אברהים מאבו גוש.
כן.
אני רק לא מבין דבר אחד.
כן.
מה זה ראש ממשלה ימני או ראש ממשלה שמאלי? לא קיים דבר כזה. זה ראש ממשלה צריך להיות מרכז. עם כולם. זאת אומרת, אם זה היה ביבי, זה מרכז, אם זה היה גנט, זה מרכז. אין דבר כזה ימני או שמאלי. זה צריך להיות אחד לכולם.
אוקיי.
ואני לא מבין למה כל פעם אומרים שמאלי או ימני. גנט זה לא שמאלי ולא ימני מרכז. ביבי תודה, אבל לא שמאלי ולא ימני מרכז.
מסכים איתך, מסכים איתך.
סליחה רגע.
אבל זה לא אומר שזה ככה צריך להיות, זה אומר שככה זה ככה זה בפועל.
לא, זה רק בישראל. זה סלח לי, שישב ראש ממשלה, שישב לעשות את העבודה, זה צריך לעשות עבודה לכולם. אנחנו נמצאים במדינה אחת, הוא צריך לדאוג לכל מה שיש במדינה.
לא
שמאלי ולא ימני, מרכז.
רגע, אני לא מבין אותך, אברהים. תראה, בן אדם יש לו עמדות מדיניות, והוא הולך ומציג את העמדות האלה, והציבור מחליט לבחור בו או לא לבחור בו, והוא מצליח להרכיב ממשלה או לא להרכיב ממשלה. בהינתן נניח שניצן הורוויץ, שחושב שצריכים להיפרד מהשטחים, וצריכים להקים כאן מדינה פלסטינית, וייתכן וגם אפשר לבוא בדברים לגבי מזרח ירושלים, העמדה של מזרח ירושלים, אלה עמדות של איש שמאל. אם הציבור בישראל היה בוחר בהמוניו במרד של ניצן הורוויץ, והוא היה מרכיב את הממשלה, אז היית אומר שיש בראשות הממשלה איש שמאל. אני מסכים איתך שבמציאות הפוליטית שלנו, אז בעצם, כשאתה רואה שבכחול לבן יש את האוזר ויש את בוגי, אז לכן, והנדל, אז לכן ברור שמבחינה מדינית היום אין שום שוני בין הליכוד לבין כחול לבן, מדובר במפלגות מרכז שמחזיקות בעמדות דומות. וזה בדיוק מה שכל כך מקומם. כי אם הייתה כאן שאלה מהותית, אז היית אומר, אוקיי, הציבור נחלק בשאלות מהותיות, אבל אין כאן שאלות מהותיות, לא לגבי הפתרון בעזה, ולא לגבי הפתרון בירושלים, ולא לגבי מצא ומתן עם הסורים. יש כאן אחידות דעים של 70-80% מהציבור בישראל. ולכן מערכת הבחירות הזאת, אנחנו פעם שלישית הולכים למערכת בחירות, רק בשאלה הזאת, לא בשאלות מדיניות או חברתיות. אנחנו הולכים בפעם השלישית בשאלה, כן ביבי, לא ביבי, וזה מצב מצער ועגום.
כן, זה, תשמע, תאמין לי, אני לא סתם אומר לך, אנחנו בתור אזרחים ישראלים, אנחנו כן. שווים בכל דבר. Mm-hmm. ואני יש לי הרגשה, אני ישראלי
לכל דבר. ככה אתה מרגיש, אברהים? אתה מרגיש שווה?
אני גאה בישראל.
יופי.
באמת אני גאה בישראל. ויש mm-hmm. המון כמוני שגאים בישראל. למה? Mm-hmm. אנחנו כאן חיים. אלוהים רוצה שאנחנו נהיה ביחד. Mm-hmm. כמו שהוא מוריד מים, אלוהים לא אומר, וואלה, זה שמאלי שישתמש במים או ימני.
יופי, אברהים, זה משמח אותי מים, מאוד.
מים לכולם משתמשים. סימן. נכון.
אבל אברהים, זה יפה מאוד שאתה מרגיש אזרח שווה זכויות בישראל.
אני אזרח ישראלי לכל דבר, אני מעניין אותי בישראל.
יופי.
אני מדבר איתך אמיתי, אני מתפרנס כאן, הכל מכאן.
יופי.
אני, מה שכואב, שאני שומע ראש ממשלה ימני או ראש ממשלה שמאלי.
הבנתי, טוב אברהים.
זה, אני מקווה שיהיה מרכז, ראש ממשלה מרכז לכולם.
טוב, תודה רבה אברהים.
תהיה בריא.
ביי. כן, מי איתנו?
גיא, שלום.
שלום.
מי שימון?
מאיפה?
אני רוצה להגיד,
מאיפה?
קודם כל, אני ממשל זרחיה.
זרחיה, כן.
אני רוצה להגיד, קודם כל, צריך לפטר את הרב הראשי על ההתבטאות של אתמול. התבטאות מאוד מאוד ברורה, התבטאות פוליטית של פקיד בכיר שמקבל את המשכורת שלו מאיתנו.
אוקיי.
דבר נוסף, הייתי רוצה להגיד לו לרב, אני מקווה שאתה תעביר לו את זה, שהחברים של הבן שלי שנמצא עכשיו בעזה, קוראים להם וסילי ואיגור ורוסלן וכל אלה.
זה פחות מטריד אותו, נדמה לי, מי נמצא עכשיו בעזה, כי הילדים שלו יש לי את הראש, הם לא נמצאים בעזה.
כן, אז הם קצת יותר טובים מהיהודים שהוא חושב שהם טובים,
לא יודע, אני לא חושב שיש יהודים יותר טובים, פחות טובים, אתה יודע, במובן הזה, בוא נחליט, אני אגיד לך מה, תראה,
בוא... אתה יודע מה, הם תורמים למדינה יותר, מאלה שיושבים בישיבות ואוכלים בחינם על חשבוננו.
אתה יודע מה, אני אומר שוב, זה גם תוצר של איזושהי תפיסת עולם, אני כמובן מסכים איתך, אבל יגיד לך, יגידו לך, תשמע, תלמידי הישיבה, הם מסעים לנו סייעתא דשמיא, אומרים, נכון, שר?
כן, שיסעו על חשבונם, ושיסעו אחרי שירות צבאי.
זה גם, כן, מתים באוהלה של
תורה. אין בעיה, ישבו בישיבה אחרי שירות צבאי, מגיל 21 עד גיל 121, ושזה יהיה על חשבונם, לא על חשבוני.
דעתי כדעתך, מדהים לחשוב, מקומם לחשוב.
מה אתה מקומם? אני לא יודע אם יש לך ילדים בצבא, אתה יודע, בן שלי נמצא בעזה עכשיו, אני לא ישן בלילות. אתה שומע דברי אבל ושטויות כאלה מערב הראשי.
לא, לא, אבל אני אגיד לך מה, תראה, העניין הוא שדברי האבל האלה הם לא הבעיה עצמה, הם הציפו את הבעיה, כי החברים של הבן שלך, אחרי שהם יעשו את השירות הצבאי הזה, יעמידו את החיים שלהם מנגד, יסכנו את החיים שלהם, ייתכן ויצאו, גם אם חלילה לא יקרה להם שום דבר מבחינת התקלות צבאית או פציעה. אני מדבר על הפציעות של אנשים שהם לוחמים וסוחבים ציוד ונמצאים בתנאים קשים, ואחרי כל זה, כשהם יבקשו להתחתן בישראל, הם לא יוכלו להתחתן, הם יצטרכו להתחתן במקום אחר. ואחר כך תהיה שאלה לגבי המעמד של הילדים שלהם. אלה הבעיות אמיתיות שהדברים של הרב חשפו. כי מבחינת הרבנות, וזה לא דבר חדש, זה דבר שעכשיו אנחנו שמים עליו זרקור. יש יהודים סוג א', ויש יהודים סוג ב', ככל שהם בכלל קוראים להם יהודים. זאת הבעיה, וזאת בעיה חברתית קשה במיוחד.
זאת בעיה שנמצאת בכל הגזרות של איפה שהדתיים שולטים, הן בעניין המקשים, הן בעניין משגיחה, הקשות וכל הדברים האלה. אבל כאן הייתה התבטאות של רב ראשי, שמקבל כסף, את המשכורת שלו מאיתנו, שאסור לו לדבר פוליטית, ואנחנו כולנו יודעים שהוא שייך לזרם של ש"ס. הוא דיבר פה התבטאות פוליטית כדי להדיק את הבוחרים שלו, וצריך לפטר אותו מהתפקיד שלו.
טוב.
וצריך גם לשים את הדברים ולהראות לו, להגיד לו באופן מפורש, שבסילי ורוסלן וכל אלה, שנמצאים עכשיו בעזה, הם קצת יותר מועילים למדינה מאלה שנמצאים עכשיו בישיבות.
טוב, שמעון. תודה.
תודה רבה.
ביי. כן, מי איתנו?
צהריים טובים, גיא, מה שלומך?
תודה. עם מי אני?
מעולה. אני התקשרתי כדי לדבר על היועץ המשפטי של הכנסת.
יאללה, נוני, מי אני אבל? עם מי אני?
מה?
עם
יוסי. יוסי מאזור המרכז.
כן.
לפני זה כמובן רק חלה עליי, אתה יודע, חובת המחאה. המאזין עכשיו שסיים איתך את הדיבור, הוא דיבר בצורה גואלית.
הוא דווקא דיבר בצורה גואלית. חשבתי שהרב יוסף דיבר בצורה גואלית.
תראה, אני אזרוק אותך על הסמנטיקה שלך מעולם המשפט. גם למשל אם היום מסתובבים ברשת כל מיני ציטוטים על שופט כזה או אחר, או איך הוא דיבר על מישהו מסוים, אני לא בא ומשליך את כל העבר המפואר שלו ואומר שהוא מטומטם או טיפש או דברים כאלה. יש אנשים שבמסגרות מסוימות מדברים בצורה יותר חופשית.
לא, לא נכון.
מה שנקרא אוף דה רקורד.
לא נכון.
ואתה לא יכול להשליך מזה למרות שהבן אדם לא עושה בתפקיד.
רגע, אני אסביר לך, שנייה. קודם כל, הרב אמר את שאמר, לא אמר בחדרי חדרים. אחד, שניים, רגע, לפני קהל, לפני קהל, נו, בסדר גמור. קהל תורה, זה אמר את זה בפני ציבור, והוא הגיע לציבור הזה, בין היתר, בתוקף התפקיד שמדינת ישראל נתנה לו, ביותו רב ראשי. אחד, עכשיו, יכול הרב היה לבוא ולומר, רבותיי, תראו, אחד, אני חוזר בי מהדברים. אמרתי את הדברים, בסך הדעת, אני לא מתכוון, דברי יוצאו מהקשרם. יכל כל מיני דברים לומר, להפך. הרב מתבצר בדברים שלו, וחוזר בוודאי. על הדברים שלו. בסדר?
בוודאי.
בסדר?
בוודאי.
בעיניך בוודאי.
תשמע, אז אתה בא מעולם שאנשים מחליפים דעות או עמדות לפי נוחות.
כן.
והעולם שבו, תראה, אני לא ממאמיניו של אותו רב.
כן.
אני לא על קהל הבוחרים שמצביעים לאותה מפלגה, לא הוא משתייך לכאורה.
כן.
אבל
למה אתה אומר לכאורה? למה אתה אומר לכאורה?
הוא עבר איזה עבירה? שזה דבר יציב. אתם צריכים לכבד את זה.
לכבד את מה? לכבד את מה? לכבד את מה? על מה אתה מדבר? איזה דעה?
גם דעה היא שונה משל הדעה שלנו.
לא, לא, זה לא דעה. רגע, שנייה. תראה, אני למשל, בדעה האישית שלי, לי ממש, אותי ממש לא מעניין אם האמא שלה בחור יהודיה או אבא שלו יהודי, אבל אני חי בחברה, אני מקבל את זה. אני חי בחברה, אני לא יוצא לרחובות כל
כן,
יום.
אנחנו
לא,
כרגע נכנסים
רגע, אני לא מתמר, רגע, שנייה, לתרבותי. אני רוצה להסביר לך, אני רוצה כן. להסביר לך. אז אני אומר, תראה, בעיניי זה מעוות. בעיניי זה לא מתקבל על הדעת.
גיא, אתה חי בסרט שהתרבות
יוסי,
הישראלית...
יוסי, אתה תאפשר לי לסיים. לא, 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 לא. יוסי, אתה יכול לאפשר לי לסיים. אני אגיד לך על מה אני מתקומם. אני חי בחברה שאני מתקומם נגד הדברים שמתקיימים בה, אבל אני חי בהם.
אתה חי בפיקציה שקיימת 70 שנה.
100%.
אתה לא הוצאת את הגלגל.
נכון, אבל אני אגיד לך מה, מה הדבר...
זכותך לחשוב ככה וזכותו.
טוב, יוסי, אני לא מצליח לנהל איתך שיחה. אני לא מצליח, אני לא מצליח לנהל איתך שיחה.
אז בוא אני אסביר
לך... לא, לא, לפני זה אני אשלים. אני אסביר לך מה אני מתקומם. אני, מעבר לדברים שאני מתקומם כנגדם שהוא אמר, יש דברים שהם לא מתקבלים על הדעת, והם שהוא אמר שיש תוכנית גדולה לעלות לארץ קומוניסטים וגויים גמורים, לא כאלה שאבא שלהם הוא יהודי, גויים גמורים, ולעלות אותם בכזב לארץ, כדי שהם ישתלטו על הפוליטיקה ויתנו מענה לחרדים. זה מה שהוא אמר, וזה בעיניי משולל יסוד, מסית וגזעני. זה מה שאני אומר.
תראה, אם לא היינו בשידור ברדיו, היה אפשר לדבר על זה יותר לעומק, אבל בוא ניגש למה שרציתי לדבר עליו. אדון אייל, אינון אייל.
כן.
עורך דין. עכשיו תשמע, יש, אתה בטח זוכר את הסרט שתיקת הכבשים. עכשיו מה קורה, אני עכשיו מדבר בלשון לכם, על כתבי המשפט, אתה כרגע מייצג את כתבי המשפט במדיה.
נו נו.
לא בדקתי, לא עושה סקר כליות ולב למי אתם מצביעים או מה האמונות הפוליטיות נו, של כולכם. אבל אתם פשוט עדר של כבשים. השתיקה שלכם רועמת, ואתם לא מדברים. אתם
על
לא,
מה?
אתה יודע, יש טיפה...
על מה אנחנו לא מדברים?
טיפה מצפן, טיפה מצפן.
רגע, איפה אתה שמעת על הסיפור של אייל ינון? זה היה סקופ של חדשות 12, על ההסכם ניגוד...
אני לא מדבר בכלל על הסקופ, אז... אני מדבר על הביקורת. מי מדבר בכלל, מי הביא את
ביקורת
זה?
על רגע, ביקורת, על... רגע, ביקורת על מה? רגע, ביקורת על מה?
אני בן אדם מהימין, אני צופה רק בחדשות 12,
רגע, אוקיי? אבל הביקורת על מה? ואם אין לנו ביקורת? לי אין ביקורת על אייל ינון.
אוקיי, אז אם אין לך
אני
ביקורת,
חושב, אני
אז
חושב...
אני שואל איפה המצ... כן. סליחה, כן. אתה חמש, אני לא יודע כמה שנים אתה עומד ותוכן שבוע שבוע את מר נתניהו, אוקיי? תוכן אותו עד אבק כן. על דברים שהם שטו.
נטען שהוא עבר עבירות פליליות חמורות.
לפני שלוש דקות אתה דיברת על מי שמקבל שכר מהמדינה ואיך הוא צריך להתנהג. עומדים לך פה זוג שנמצאים בתפקידי מפתח,
כן.
ואני לא יודע בלילה בחדר השינה מה הם מסכמים איתם, או מה הם מדברים, או מה זה, אני
עושה
אותם, אני לא בוחן כתב בלב. אבל אתם עומדים עדר של כבשים, שותקים, ולא מדברים מילה. אני שואל איפה המצפן, איפה הבסיס. אתם מתעסקים בעולם המשפט. גם אם בן אדם מוטה, אתה יודע, גם שופט שבא לכס המשפט, הוא באיזשהו שלב לובש את הגלימה, הוא מנער טיפה כמה שבן אדם יכול לבצע את ההפרש הזה ואת ההבדל הזה, להיות בנושא המהותי ולדון לגופו של עניין, כמה שבן אנוש יכול להצליח בסדר, אפשר להתווכח. אבל איפה אתם? מה קורה לכם? אתם לא רואים מול העיניים סיטואציה משפטית שהיא לא תקינה? אתם שותקים כמו, באמת, כמו דגים. זה פשוט ביזיון, אתם מבזים את התפקיד שאתם מבצעים. אתם אמורים להיות כתבי משפט.
טוב, יאללה יוסי, שמענו אותך בנדיבות. כן, מי איתנו?
שלום וברכה.
שלום רב.
שלום גיא, מה שלומך?
בסדר, עם יני?
אתה מדבר עם שי מתל אביב.
כן, שי.
אני אגיד לך, אני שמעתי את השיחות האחרונות שלך, אני בדרך כלל לא עליתי עצה משהו. ומזל מזלי גם לעלות מהר, ששמעתי כפי שרובר.
שי, שי, אבל אומרת לי מעיין שאתה נשמע לא טוב. אז נסה לשפר עמדה, או שנחנוך את הפעם הראשונה שלך בהזדמנות קרובה אחרת.
לא, בסדר, לא נשמע טוב, עכשיו שומע אותו יותר טוב?
יותר טוב, אומרת מעיין. היא זאת שקובעת, אתה יודע. נשים תמיד מנהלות אותי.
זה נכון, אני... עברתי כבר כמה... תראה, אני מכיר קצת את הסיפור של כל מה שקרה עם הרב, היות ואני נחשפתי למשפחה הזאת... כמה תפקידים שהייתי
לא, לא, שי, אנחנו נצטרך לוותר. לא שומעים אותך טוב, אני ממש מתנצל. כן, מי איתנו?
הלו.
שלום.
שלום. מדברת איילת מתל אביב.
שלום איילת.
כן, אני רציתי להעלות שתי נקודות.
בבקשה.
בקשר לדרום תל אביב.
כן.
אני לא גרה שם, אבל מה שאני יודעת, שאני עובדת שם.
בתור מה?
אני עובדת שם, יש לי מפחד ואני עובדת שם.
אוקיי.
כשאני מגיעה לשם, אם דיברת על הרוסים, אז אני רוצה לידע אותך, אתה יכול לבוא לשם, לראות כמה וודקה יש שם, כמה בירות מסתובבות שם,
בירות?
כמה ערומים, אנשים ערומים מסתובבים שם.
ערומים? איפה את עובדת?
ומי לא הביא את כל...
איפה את עובדת?
לא הרוסים הגויים. בדרום תל אביב, לתחנה מרכזית.
כן, רק הרוסים הגויים הם שותים וודקה?
מה?
רק הרוסים שותים
כן,
וודקה?
כן, על הפרצוף אתה יכול לראות, על כן. הפנים, אתה יכול לראות את
הפנים. איילת, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, איילת, אני אגיד לך מה, מכיוון שאת כאילו מדברת בנועם, זה לא, זה לא גורם לנו לא להיגאל מהדברים שאת אומרת, את יודעת.
לא,
אני אגיד לך, בוא אני אספר לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך.
אתה גם רחוק ממני.
זה מבהיל אותי, זה מבהיל אותי.
אני מכירה אותך.
זה מבהיל אותי.
אז אולי תבוא, כדאי לך.
לא, אני מעדיף, חברה אחרת. אני מעדיף, אני מאוד מקווה ששכנים שלי לא מתבטאים כמוך ולא חושבים כמוך. אני אגיד לך מה, תראי, יש לי חבר מאוד קרוב, שיש לו, יש לי כמה חברים מסעדנים, באמת.
אז בוא, אני אמרתי לך את הנקודה, כדאי לך...
לא, לא הבנתי את הנקודה, לא, אני רוצה להבין את הנקודה. רק הרוסים שותים וודקה, אני אגיד לך למה. כי אני מכיר, בסביבתי הקרובה יש הרבה שחובבים את המשקיע הזה, והם לא יוצאי חבר המדינות.
אז בוא תראה במה הם מתעסקים.
במה?
בוא תראה אם בכלל יש להם מלבושים על הבגדים שלהם.
לא, 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 איילת, 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 לא אצלי בתוכנית, לא אצלי בתוכנית. לא גזענות ולא שנאת חינם, לא, 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 לא.
תבוא לשם, אל תעשה...
לא, 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 איילת, 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 אני לא רוצה לעלוב בך, אני לא רוצה לעלוב בך, אני מקווה, עשי לי טובה, אם את פגשת אותי בטעות ברחוב, אל תגידי לי שלום, אל תגידי לי שלום, אני לא רוצה להכיר אנשים כמוך, באמת, אל תאמרי לי שלום, תודה. כן.
הלו.
כן, תראו מה זה, זה אמירה איומה של הרב, במקום שיסגור את האירוע, יבין את המשמעות, יבין את תפקידו הציבורי, ייקח אחריות, יקה על חטא, יתנצל בפני אלה שפגע בהם, תראו איזה שדים יוצאים מהבקבוק, תראו את הילד שבעיני עצמה היא אינטליגנטית ונאורה ומדברת ככה במתק שפתיים, ותראו איזה דעות איומות יש לה. כן. כן, אדוני.
כן, שלום לך.
שלום רב.
דבר רבי מתל אביב, מה שלומך?
בסדר, אבי.
יופי, תשמע, אני רוצה לדבר.
אתה לא מדרום תל אביב, נכון?
לא, לא, לא.
יוצא לך לעבור בדרום תל אביב?
כן, בטח.
ואתה רואה שם את הרוסים השיקורים עם הדברים האלה על הראש?
מה זה?
לא, הילד, הילד רואה, הילד, הילד רואה את הדברים האלה ככה.
לא, אני אגיד לך, לגבי זה, אני רוצה לדבר לגבי הנושא הזה, שמה שאמר הרב, אבל בדרום תל אביב אני רואה את ההזנחה הפושעת של עיריית תל אביב, שהניקוז שם הזה, גועל נפש, הם דברים חמורים, הם מזניחים את דרום תל אביב, את הניקוז, כל חורף שיש קסמים חזקים, יש שם בעיות רציניות מאוד בניקוז. ישר, ישר זה מתמלא, והניקוז שם לא מספיק לספוג את כל הקסמים בכמות הגדולה.
אני רוצה אבל להגיד לך מה הטעם האחר שעומד מול זה. תראה, אנחנו לפני, בשבוע שעבר עמדנו, אני רואה עכשיו את הכותרות, אז כותבים 50 מילימטרים בשעתיים בחיפה, ואנחנו רואים את התמונות המדהימות מחיפה. ולזיכרוני, אנחנו היינו במצב של 70 מילימטרים בשעתיים בתל אביב בשבוע שעבר. ולכן אני שואל אותך, האם עיריית תל אביב, ובהנחה שייתכן ולבעיית האקלים הגלובלית, זה בא לידי ביטוי במערכות גשם קצרות כאלה וקיצוניות, האם עיריית תל אביב יכולה, או צריכים לגלגל לפתחה, את האחריות לאירוע שהוא באמת אירוע של חריג שבחריגים מבחינת כמות המשקעים פר שעה או פר שעתיים?
תשמע, היא, כן. קודם כל, כשיש מודיעים שיש סכנה של קסמים, של
שערה,
של סופרחים, אתה יודע מה עושים במקרים כאלה?
מה?
כאשר יש קסמים רציניים, באים ויש נכנסים לתוך המקלטים מים, כמו שקרה במקרה האחרון עם המזוג הצעיר הזה,
כן.
צריכים לבוא עם משאבות, יש משאבות מיוחדות, תוך כמה דקות, שתי דקות, דקה, אין כבר
אבל
מים.
אבל אומרים שמכבי האש היו 2,700 קריאות באזור תל אביב רק, על 3 מוקדנים.
נכון, אז הבעיה שיש 3 מוקדנים בלבד.
אז בסדר, אבל אני שואל אותך מהצד האחר, תראה, קודם כל הדבר הזה נחקר, הבנתי גם בחילים של המשפט הפלילי, אבל אני שואל אותך, האם מכבי האש יכול בימים רגילים, או אפילו בימים כאלה שיש התראה שכזאת, להקפיץ, בהנחה שיש להם 3, 10, 20, 30 מוקדנים שעושים ביניהם תורנויות, איך הם יכולים פתאום למצוא מענה לאלפי פניות, מהרגע לרגע?
ואני אומר שצריך...
אז זה צריך חדר מצב אחר לגמרי, וצריך להכשיר מוקדנים, והכל זה כסף.
צריך לתגבר את המוקדנים, צריך
כן, עזוב,
לפרוס בשטח.
אבי, כולם, תשמע, אבי, תראה, אני יכול להיות נציב כבאות ארצי, אני אגיד לך בטח, צריך המון המון מוקדנים, צריך חדר מצב אדיר, צריך להכפיל ולשלש את מערך הכבאות, כדי שהם יוכלו להגיע מהר לכל זירה, וצריך להעמיד מערך חיזוי עצמאי לכבאים. עזוב, תשמע, אתה יודע, בסוף...
גיא, אתה נותן לי לדבר על הנושא שלי.
לא, בסדר, אתה יודע, ללכת ולהגיד, אתה יודע, לזרוק כל מיני...
טוב, אבל אני לא זורק כלום. תמיד לי, העירייה יודעת בדיוק להתגבר על נושאים כאלה, ולתגבר ולפרוס בשטח, אבל לא חשוב. הנושא שלי זה הרב, דברי הרב, הרב יוסף, הרב הראשי לישראל. יש פה שתי שאלות. שאלה אחת, עובדתית, האם הרב הזה צודק? ואני אומר לך.
באיזה מובן?
הרב הזה צודק בהחלט.
במה הוא צודק?
יש בזה שעלו לישראל... הרבה אנשים שהם גויים, הם לא יהודים. עכשיו תראה.
רגע, סליחה, על מה אתה נשמח? סתם מעניין אותי.
תן לי להגיד לך.
לא, אני רוצה לדעת, על מה אתה נשמח?
תראה, אחר כך אני אגיד לך מה אני חושב לגביהם.
לא, אני אגיד לך מה, אבי, אני דואג שהשיחה עלולה להסתיים לפני שאתה מתכנן לסיים אותה.
בוא אני אגיד לך, על מה אני מסתמך?
על מה אתה מסתמך?
יש לי עובד, עובד רוסי, בחור נחמד מאוד, מוסר עבודה גבוה אצלם דרך אגב, בין 38, לפני הרבה שנים, הוא אמר לי משפט שככה זה היה לי את הנפש. ובכלל אני לא הייתי מעורב.
נו, מה המשפט?
מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, תקשיב, אבי, אני רואה פה רוסים שעלו ארצה, אלה רוסים גויים שצעקו לי, ג'ויד, יהודי מלוכלך, ג'ויד מלוכלך. אתה מבין, אני ממש זזעתי בזה, אבל לא התייחסתי.
אבי, אבל אני שואל אותך, האם אתה לא חושב שאתה חלק מהסתה גזענית איומה? אני אגיד לך מדוע. לא, אני אגיד לך, אני יודע, אתה מאוד מזועזע, אבל אני אגיד לך מה אני מתכוון, תראה. אמר הרב...
תן לי רק להשתים.
לא, זה לא ילך, לא ילך.
אני נשמע גזעני.
לא ילך. אתה לא נשמע גזעני, אתה כנראה כזה.
לא.
אני אגיד לך למה. אומר הרב, תראה, מכיוון שמדובר בעלייה של מיליונים, של ודאי לכל מאות אלפים רבים, עלו לישראל, יוצא חבר המדינות, כן? זה ה... נקרא לזה, זאת המדינה, המרכז היהודי השני בגודלו אחרי ארצות הברית, היה. אני שואל אותך, רגע, אז אני שואל אותך, האם יכול להיות שבעלייה המונית שכזאת, הסתננו בין היתר, אי אלו אנשים שאינם יהודים. אבל מה בין זה לבין מה שהרב אמר, ומה שאתה חוזר, שמדובר במאות אלפים של גויים, מאות אלפים.
עכשיו תן לי רק להשלים, שזה מאוד חשוב. העלייה הזו בעיניי מבורכת. גויים, לא גויים, אמא שלו, סבתא שלו יהודיה, לא מעניין אותי. אני רוצה שהוא יתגייר, הוא יהיה יהודי, ושיהיה להם בהצלחה. הם עלייה מבורכת, הרוסים, עלייה מאוד מאוד משכילה, ויש להם מוסר עבודה, זה רבות, זה עבודה, כן, ברוסית. הרבות.
לא, אבי, אני רוצה לשאול אותך, תראה, אבי, תראה, אנחנו לא עוד מדינה, ונדמה לי שאנחנו כולנו מתיישרים סביב ההבנה, או הקבלה, או הרצון, שמדינת ישראל היא ביתו של העם היהודי. עכשיו, אנחנו, בנושא הזה, אנחנו מבקשים או מאפשרים למי שהוא יהודי, על פי חוק השבות, לעלות לישראל. במובן הזה, אנחנו לא מזמינים את אזרחי העולם כולו לבוא ולעלות לישראל. אנחנו שמים פה איזשהו מנגנון שמאפשר לנו לשמור על צביונה היהודי של החברה שלנו. הרי לשם כך התכנסנו. אנחנו היהודים שבאנו מתפוצות העולם השונות. לכן אני שואל אותך בנסיבות העניין.
זרע יהודי.
כן, אבל שאתה אומר שאתה מסכים לדברי הרב, ודברי הרב הם שיש מאות אלפי גויים, לא חצי יהודים, לא יהודים על פי חוק השבות, אבל לא על פי ההלכה. גויים. שיש איזשהו סבא אלתר. איזשהו סבא רחוק.
הם מזרע יהודי, לא חשוב, הסבא, הסבתא, הנכד, לא מעניין אותי. הוא בעל ארצה, שיתגייר, שיעשה תבילה, מילה, ושיהיה לו בהצלחה, וישראל צריכה לחבק אותו.
טוב, אוקיי, אבי.
תודה לך, גיא.
100%, יופי, אבי. בסדר, תיקנת את דבריך שלא כמו הרב. מי איתנו?
בוקר טוב.
צהריים אצלי, אבל... כל ברכה תענה בברכה. כן, עם מי אני?
מדבר חזקאל הבגדדי.
או, בגדדי, רק 6 דקות נותרו לך, בשבילך זה מעט, כן.
טוב, אתה תמיד נותן לי פחות מכולם, מה לעשות?
ככה זה.
קודם כל, אני לא רוצה להאריך בזה, כי יש לי חשוב. אתה יודע, כשמכבי הכניס את הגול הרביעי לחיפה, אני חשבתי?
עליי.
עליך ועל בן דודה שלי, משה אגמי, ששיחק במכבי חיפה.
מוסא אג'מי. מוסא אג'מי. כן, המטולטל, היה חלוץ נהדר.
כן, אבא שלי ואבא שלו אחים. היו.
יש לך ייחוס. אילו הייתי יודע, הייתי מתנהג כלפיך ביתר חביבות.
ואתה יודע מה הוא עשה אחר כך, אחרי שהוא השתחרר מהכדורגל?
לא. השתחרר מהכדורגל? כן.
זאת אומרת שהוא סיים את הקריירה.
כן, כן, אני הבנתי אותך.
הוא למד גנן והוא נהיה גנן בגן ילדים.
אה, גנן בגן ילדים. כן. אוקיי. מעניין.
טוב, עכשיו אני רוצה לדבר על כל הנושא הזה של רוסים, לא רוסים, זה הזוי. הם שטיינים, לא שטיינים. בוא אני אספר לך, אני הייתי ילד בשכונת התקווה. סבא שלי היה לוקח אותי לגן במעמקי השוק. היה שם אותי על הכתפיים והייתי הולך לגן. והייתי רואה שם יושבים כל הפרזיטים ושותים עד הבוקר. כולם היו עיראקים.
נו, תגיד, בגדדי, בגדדי, בגדדי.
לא, רגע, רגע. לבוא להגיד על הרוסים שותים, המרוקאים לא שותים, אבא של אשתי לא שותה, שתה בלי סוף הרק עד שימת מהכבד שלו. אז שיפסיקו לבלבל את המוח. אם לא הרוסים, אני אומר לך, העלייה הרוסית לא היה מבורך ממנה. אם לא הרוסים, לא היו לנו רופאים, לא היו אחיות, לא היו סניטרים. אפילו מטאטא הרחובות לידינו עדיין מהנדס, שהוא רוסי בן 70. אז כל הגזענים האלה, ומי הם הגזענים הכי גדולים? תסתכל עליהם, אלה שמדברים, כולם מעדות המזרח.
די, כבר אתה מתחיל. אני אגיד, בגדדי, שמע, לא, אנחנו צריכים, אתה כל פעם חוזר על הדברים האלה, אני אגיד לך מה, אנחנו לא יכולים להיות במקום הזה, לא רוצים להיות במקום הזה, לא רוצים לתת במה לאמירות פוגעניות, גזעניות, כאלה בציבורים רחבים, לא יודע, אתה הרי יודע, שכמו שאמרת, ששתייה היא לא נחלתם של הרוסים, כמו שהיא לא נחלתם של העיראקים, כמו שהיא לא נחלתם של הפולנים, באותו כנל אתה גם יודע שגזענות היא רעה חולה, והיא לרוע המזל נובטת בכל החברות, בכל המקומות, בכל המעמדות, גם אם זה צפונית מתל אביב שמדברת במתק שפתיים, וגם אם זה מישהו מאיירת פיתוח. אז למה אתה מדביק את זה לבני עדות המזרח? כאילו שאצלנו האשכנזים חפים מגילויים של גזענות. הרי אתה יודע שזה לא נכון. אז מה אתה רוצה לעשות פרובוקציה? אתה רוצה לאלץ אותי להעיף אותך מהשידור? אני כאילו, בסך הכל, אתה הרי אדם אינטליגנט. אני שואל את עצמי, מה הראש שלך? לעשות פרובוקציה בכל מחיר? באמת אני שואל.
לא, הראש שלי לא... אני גדלתי איתם, לא אתה גדלת איתם, סליחה.
כל אחד גדל עם מישהו גדל.
אתה יודע שהעיראקים, בוא אני אגיד לך משהו. העיראקים, כשהייתי ילד בשכונת התקווה, סנו את התימנים בגלל שהם שחורים.
טוב, יאללה, ביי בגדדי, ביי, 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 ביי. את הדברים האלה תגיד במקום אחר. כן, מי איתנו?
הלו.
שלום.
שלום, אני עומר מבאר שבע.
שלום עומר.
קודם כל ברצוני לצאת נגד...
רגע, קודם כל תגיד, מה אם אבוקסיס תקבלו אותו בברכה?
האמת שאני לא כל כך מעורב בכדורגל.
אוי, באמת.
כן, אני מתנצל.
לא, אבל בכל זאת, שם בנגב נפל דבר, בחר הלך אחרי כל כך הרבה שנים, הביא כאלה הישגים, ואתה ככה שווה נפש אל מול הרעידה הזאת.
האמת, אני העלתי במקור, אז...
אז בר שבע, בירת הנגב, בירת הנגב. אז בוא נגלה לך, בוא נגלה לך, בוא נגלה, אני שמח, תראה, אני בסך הכל, תראה, בתוכנית הזאת לפעמים אני אוהב להתבדח, לפעמים ללהג, ולפעמים אני אומר לעצמי, אני הקטן יכול לפעמים להוסיף גרם של ידע בנושאים מסוימים שבהם אולי יש לי ידע מסוים. אז אני אגלה לך, אני אגלה, בכל זאת אגר בבאר שבע, אז אני אומר לך, היה לכם מאמן, ברק בחר, שהביא 3 אליפויות אחרי הרבה שנים של מדבר בכדורגל, הבאר שבעי, והוא הלך הביתה בנסיבות מצערות, הקבוצה נכשלה השנה, והוא התפטר, וזה זעזוע אדיר, ומי שחתם או עומד לחתום בהפועל באר שבע, הוא יוסי אבוקסיס. ואני בהתחלה אמרתי, אחלה בשביל יוסי שהוא מתקדם לקבוצה גדולה, אבל אז פתאום נכנס בי החשש, שמה הוא ייקח ממכבי חיפה אהובתי את ירדן שועה, שהוא אימן אותו בבני יהודה, ואנחנו נשאר בלי הכישרון הזה. מה אתה אומר? אתה לא יודע על מה אני מדבר. נפלתי עליך.
האמת, נפלת עליי. אני אישיתי בקטע של מאמנים, חושב שצריך לתת להם יותר הזדמנות.
מה זה? הוא אימן שם 5 שנים.
כן, לא, אני אומר, נגיד, אם בן אדם מביא לך 3 אליפויות, ופעם אחת הוא נכשל,
מה זה פעם אחת? הקבוצה מתפרקת, הפסידה להפועל חיפה השבורה. למי הם הפסידו פעם אחרונה? להפועל חיפה לא. למי הם הפסידו? להפועל תל אביב.
הפועל תל אביב 1-0. עזוב, עזוב, יש גבול.
אבל אי אפשר להחליף את כל השחקנים.
גם
השחקנים לא כל כך גרועים. יש שם את בן סער, יש שם את אסלבנק. הם לא סתם קבוצה.
זה גם נכון.
אני רואה שמעיין לויטין ככה לא מרוצה שאני נופל עליך ככה, נכון?
כן, האמת אני לא מבין כל כך בכדורגל, נפלת עליי קשה, ממש קשה.
לא, אבל אני לא, אני חושב שאי אפשר לחיות בבאר שבע בלי, בכל זאת. מעיין, אל תדאגי, הוא ידבר על מה שהוא רוצה, ואנחנו נחזור אליו בשעה השנייה, מה קרה? אני בכל זאת לא יכול לדבר עם באר שבעי ביום כל כך דרמטי שהבוקסיס חותם שם, ולא להזכיר את זה. אני חושב שזה לא מתקבל על הדעת, אז אני, אוקיי, לא, יש לי פה ויכוח עם מעיין, אני חושב שזה לא יפה שאני נופל עליך ככה, אבל מה לעשות?
היא מצדדת אותי, מעיין?
נראה לי שהיא אומרת, בן אדם בא, ביקש לדבר על איזה נושא, ואתה נופל עליו עם הכדורגל שלך, זה לא מעניין את כולם, כאילו היא רוצה לומר לי. אני אומר, אוקיי, בסדר, אבל לא כל יום, יוסי אבוקסיס מגיע לבאר שפע, זה לא עוד דבר, זה כותרת ראשית.
אפשר עכשיו להגיע למה שרציתי להגיד.
אז בוא רק תיתן את הכותרת, אנחנו נצא לחדשות, נשמע על השיטפונות ואליך נחזור, כדי שתצא במלוא תאוותך בידיך.
אוקיי.
כן, אז על מה רצית לדבר? רק שנדע, אני סקרן.
קודם כל לגנות את דברי הרב.
מה לעשות, לגנות?
לגנות את דברי הרב.
עזוב, לא מעניין, כבר גינו. מה עוד?
ורציתי לדבר על למה האמון של במערכת המשפט נופלת.
אולי נתחיל בזה, מה אתה אומר?
בוא, בכיף. טוב,
מה אתה עושה בחיים?
אני עובד במכון התקנים.
הבנתי, מכון התקנים. טוב, אז אתה תישאר איתנו, בסדר? חדשות קצרות, אוקיי. קצת פרסומות, תישאר ואז נדבר.
אני מחכה.
תודה. תודה לכם. איתנו עומר מבאר שבע. אותו עזבנו בפתח השעה הקודמת. שר, הוא איתנו?
כן, אני
איתך. כן, עומר ממכון התקנים, אתה רצית לדבר, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, על היעדר האמון, או ירידת האמון, או חוסר האמון של הציבור במערכת המשפט, נכון?
כן.
בבקשה.
תראה, אני בכללי לא משפטן, וכל הידע שאני מקבל, אתה יודע, זה מה שאומרים בחדשות, מה שביבי אומר, ולפעמים אני חושב שאתם נותנים יותר מדי אחריות על ביבי, ופחות אחריות על המעשים של הפרקליטות.
לא הבנתי.
לדעתי, ביבי, כן. השם, בכך שהוא רק מצביע על הטעויות שלכם.
שלנו?
של הטעויות של הפרקליטות, ושל בגץ, בכך שמתערבים בכל החלטה, ושבגץ לא לוקח צעד אחד אחורה, לא יודע, שוקל את הצעדים שלו. בואו ניקח נגיד את הנושא האחרון שהיה עם היועץ המשפטי, שאוחנה רוצה למנות את אורלי בן-ארי. לדעתי זה לא יכול להיות שמכל הפרקליטות, מכל האנשים, מכל אלפי הפרקליטים שיש, רק אחד הוא הציע בהתחלה, ואחרי זה בשביל המעשה הטוב הוסיף לו עוד איזה שתי אנשים. לדעתי זה מעשה,
כן, אבל תראה, אתה מבלבל דבר בדבר. תראה, קודם כל אני לא מצליח להבין, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר. אתה אומר שהבעיה היחידה של נתניהו, כלומר, אתה יוצא מנקודת הנחה שהוא לא עבר אף עבירה פלילית, שבמעשיו הוא לא נגע או נגוע בשחיתות, שחיתות חמורה, וכל הרעה הזאת באה לו בגלל שהוא העיז לאתגר או להעיר על מחדלי המערכת.
לא, 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 בכלל, לא, לא, בכלל.
אז לא הבנתי אותך, בבקשה.
אני, עוד פעם, אני לא יודע אם נתניהו השם או לא, אני רוצה אבל שחזקת החפות, קודם כל תעמוד לכל בן אדם.
נו, אוקיי.
זה אחד.
למה אתה מתרשם שלא עומדת לו חזקת החפות?
מבחינת הפוליטיקאים, איך שההתנהלות שלהם, זה מתי שהחוק מתאים להם, בוא נתחיל, זה בסדר, מתי שהחוק הוא לא מתאים להם, הם מצפצפים עליו. כפי שעכשיו כולם מאשימים את נתניהו, שהוא גורם למערכת בחירות שנייה ושלישית.
מה בין זה אבל לבין האישומים הפליליים בעניינו? אני לא מצליח להבין אותך.
אני אומר שנתניהו,
כן.
בוא נעזוב את כל מה שמאשימים אותו בצד. אם יש עכשיו מנדלבליט, שנתן עכשיו עם המקרה של אמיר אוחנה. ואי אפשר לשמוע עכשיו, בוא נגיד, מגליקמן בחדשות, גינוי שאומר, אלו מנדלבליט, זה לא סביר בעליל שאתה מביא לי מכל האלף פרקליטים שעומדים לרשותך, רק בן אדם אחד כן. לעמוד במנה
טוב, עומר, עומר, אני אגיד לך מה, השיחה הזאת לא מספיק... טוב, עזוב, אני לא אתן הציונים, אבל אני אגיד לך ככה, קודם כל, לא נוח לי לדבר על המתחרה הישיר שלי, אביעד גליקמן מחדשות 13, אני מתאר לעצמי שהוא אומר מה שהוא מאמין בו, וכיוצא בזה, יש לי טוב ויכוחים, אני לא תמיד רואה את הדברים איתו עין בעין. עכשיו אבל לגוף העניין, אמר היועץ המשפטי לממשלה, שצריך להיות חיץ, חומה ברורה, בין מינוי פרקליט מדינה, לבין דרג פוליטי ממנה, במיוחד ובמיוחד כשמדובר, בממשלת מעבר, במיוחד ובמיוחד כשמדובר בעת הזו, כשפרקליט המדינה מחר בבוקר, הממלא מקום, צריך להשתתף בשורה של היוועצויות שבהם יש לו משקל מכריע לדעה שלו, בעניינם של שרי ממשלה שצריכים לקבל החלטות בעניינם, האם להגיש כתב אישום או לא, רשימה חלקית, דרעי, ליצמן, ביטן. טוב עומר, תודה.
האם אפשר רק לגנות משהו אחד אחרון?
גנה, גנה.
את מילות של הרב הראשי, אני מגנה
יופי.
בכל תוקף, למרות שאני עכשיו, לפי הדברים שלו, אני אישית לא יודע אם אני יהודי או לא.
תבדוק.
אבל בכללי, זה משהו שממני מגיע. אפילו שאני מגנה הכל, אני לא חושב שהיהדות צריכה לעשות הנחות בגיור. וזה בן אדם שעכשיו אומר שאני טוב. לא יודע אם אני יהודי או לא.
טוב, אוקיי. תודה.
אוקיי, תודה
תבדוק
לך.
טוב, תבדוק טוב. כן, מי איתנו? שלום.
מדבר אלון בן דוד, שכונת התקווה, רחוב נתן, 43.
כן.
אני אומר את הדברים, כי דיבר מקודם הבגדדי, הוא כל הזמן הזכיר שכונת התקווה, יש לנו כלל שמסור בידינו. הרוצה לשקר, מפליג עבותו. איפה זה היה? שמה. מה ראית? ככה. תגיד, מי אתה? מה אתה? אני אומר בדיוק מי אני, ואני משכונת תקווה, דור שלישי למייסדים, וכל מה שהוא אמר זה זיבולי מוח על עדות המזרח, ואנחנו פה אנשים... מכובדים ואנשים טובים וחיים בשלום, ויפה מאוד שעצרת אותו בנושא של הגזענות.
אוקיי.
Okay. יפה. הנושא של השיטפונות, דרך אגב, מה שחולדאי מתאר כרגע בתור איזה משהו שזה אל-טבעי, נקרא לזה ככה, אני מילדותי זוכר פה שיטפונות עוד מהוואדי שהיה, וכל דרום תל אביב ההזנחה זה לא מהיום, ושלא יספרו לנו סיפורים. הקטע הזה של הזה, זה שנים, שנים שיש בעיות עם נושא של תשתיות, אני לא אומר עכשיו שעיריית תל אביב לא עושה כלום, יש מזמים יפים שהיא עושה, אבל בקטע הזה שדרום תל אביב מופלט לרעה, זה אין לי ספק בזה שאנחנו אזרחים סוג ב', זה בטוח לי לחלוטין.
רגע, רגע, יש לי איך השאלה, אלון.
בבקשה.
תראה, באמת, אני לא גר בדרום תל אביב, למרות שאני עובד בדרום תל אביב, ואני נמצא הרבה מאוד בשכונת התקווה, בשוק התקווה, עושה שם את הקניות שלי, יש לי שם הרבה מאוד חברים ואיך היוצא בזה. אבל אני בכל זאת שואל אותך, האם אתה לא רואה שינוי, איזשהו שינוי, ייתכן והשינוי לא מספיק, ייתכן והשינוי הוא שינוי מינורי אל מול המצב בשכונות הצפוניות של תל אביב. אני שואל אותך, האם אתה לא רואה שינוי בשנים האחרונות בתשתיות של דרום תל אביב, שאלה ראשונה, ושאלה שנייה, בהינתן שהבנייה בשכונות דרום תל אביב, חלק מהשכונות של שכונת התקווה, היא בנייה ישנה מאוד, ואילו מה לעשות, כך נבנתה העיר תל אביב, ברגע שעברו את הירקון, מדובר בבנייה שהיא מבחינה של לוחות זמנים, היא בנייה הרבה יותר מאוחרת, מה שגרם לכך שמלכתחילה, התשתיות נבנו באופן שהוא יכול לעמוד יותר טוב, באירועים שכאלה. אני שואל אותך, האם אתה לא רואה שום שינוי?
אני אומר לך מה, תשמע. אני בן אדם אמיתי, ואני לא מתחנף לאף אחד.
ולשאלתי.
לשאלתך, יש מזמים שהעירייה עושה, אי אפשר להגיד שלא.
כן, מזמים שקשורים לתשתיות, זאת השאלה שלי.
גם מזמים שקשורים לתשתיות, גם מזמים שקשורים לתשתיות, אבל היחס הכולל אלינו זה כאזרחים סוג ב', אני אתן לך סתם דוגמה. אני בענף הבניין ואני עובד בשיפוצים.
כן.
כשאני מתלונן על רעש, למשל, ואני מתקשר למוקד עיריית תל אביב, ומתלונן על רעש, או מתקשר למשטרה אפילו, אומרים לי עד שעה 11 זה לפי החוק, ובשבת אפילו עד שעה 12 מותר לעשות רעש. לתומי אני עובד בצפון תל אביב, ואני עובד עם מכשירים, עם דיסקים או עם מה שלא יהיה, בשמונה ומשהו, שזה עדיין הערב לכל הדעות, פתאום מגיעים אליי שתי ניידות, בגלל ששכנים הזמינו, והתגובה היא מיידית. זה אחת. דבר שני, אני אתן לך בתור דוגמה, עבודות תשתית שנעשות, ביוביות שנכנסות, או עבודות תשתית שנעשות, שהיו מצריכות תאום, אם זה היה בצפון תל אביב, סוגרים, לא מודיעים לאנשים, כי אנשים פה סוג ב', אנשים בכלל לא מודעים לזכויות שלהם. אבל זה רק בדרך אגב רציתי להגיד לך, הנושא שאליו התקשרתי, זה רק להגיד שבדברי הרב יצחק יוסף, שוכחים שהוא הבן של הרב עבודיה יוסף, ואני אתן לך סתם דוגמה.
רגע, ובן כספית חברי ואמיתי כתב, תוך שהוא לועג לרב, לרב יוסף, שהוא, אני מתאר את מישהו, הוא ניסה לטעון שמדובר בדברי איוולת כמובן, שהוא אפילו את כתביו של אבא שלו לא יכול או לא יודע או לא מסוגל לקרוא, תוך שהוא מציין, הבוקר בעיתון מעריב, שהוא מציין את תבונתו של הרב עובדיה יוסף.
הרב עובדיה יוסף,
בכל מה שקשור לגיור.
יש סדר ירידת הגורות, ואי אפשר להשוות בין הבנים שלו לרב עובדיה, זה תופעה שהייתה פעם בדור, אבל אני אומר למשל, אנשים שוכחים, מי העלה את הקהילה האתיופית? מי העלה את הקהילה? מי? בזכות מי הם עלו? הם עלו בזכות הפסקים של הרב עובדיה יוסף, כאשר כל הממסד עמד מנגד, בדקו להם
את הציציות. רגע, זה אומר שאנחנו צריכים לסלוח לבן שלו?
מי יהודי ומי לא יהודי, אבל אתה לא רואה את האפליה הברורה כאשר עלייה מברית המועצות באופן גורף עולה, ויש פה משהו לא נורמלי, שאין חפיפה בין חוק השבות לבין ההלכה. הלכה זה לא משהו נתון לפרשנות שאני מרגיש בהוויה שלי ישראלי, בוא, אז בוא נחיל את היהודים על הדרוזים גם כן, נגיד שהם יהודים, הם משרתים בצבא, הם מרגישים יהודים, אז תהיו יהודים, אבל אין, הלכה זה לא ככה. כשהרב עובדיה, ואל תגיבו מהבטן, כשהרב עובדיה אמר למשל על שופטי בית המשפט העליון, בוא עלי נידות, אני זוכר שהוא אמר, למה אנשים התרעמו עליו? אם בהגדרה אישה לא שומרת נידה, אז בעלה הוא בועל נידה, זהו, אין מה לעשות. אם בהגדרה יהודי זה עניין של הגדרה, זה לא עניין של הרגשה, כי אם נלך להרגשות, בוא נכניס את המסתננים, בוא נכניס
את המוזים. לא, 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 לא מדויק, לא מדויק. אתה רואה שבישראל...
למה? נו, תסתור את דבריי,
רגע, אז אני אומר לך, תראה, עובדה שיש שתי הגדרות. יש יהודי על פי חוק השבות, וזה אומר שאדם שאבא שלו יהודי וסבא שלו יהודי, הוא נחשב יהודי לצורך עלייה לישראל, ויש יהודי על פי ההלכה, וזה מתייחס רק לאימא. זאת אומרת, יש שני סוגי יהודי.
נכון, אני אומר, הפער הזה לכשעצמו כבר הוא פער בעייתי.
נכון.
ולעצם השאלה שאתה שאלת לגבי המספרים שציינו על אנשים שלא יהודים שנמצאים פה,
כן.
אז יש רישום של מנהל האוכלוסין, תבדוק את הדברים, אני לא מאמין שאנשים יתרסמו ברדיו ברשת ב' דברים ולא יעמדו מאחוריהם, מדובר על כמה מאות אלפי איש. אין לי בעיה.
לא מכיר את הנתון. יאללה, אלון, בסדר, אנחנו מבינים. תודה. ליאת אבו חצרה, בן דרור, עורכת החדשות ברדיו צפון 104.5, ושלום ליאת.
היי גיא,
ואתם, שלומי טוב, אני מבין שבנהריה יש אירוע חריג.
אירוע חריג בהחלט, ואנחנו מנסים כל העת למצוא, לקבל יותר אינפורמציה על מה שקורה שם. זאת אומרת, יש את האירוע החריג של מסג האוויר, אבל בתוך זה יש כרגע ממש עדכון על רכב שהתהפך ברחוב בנהריה. ככל הנראה, ילד נהדר. לוחמי האש כמובן וצוותים של צוותי הביטחון ושל העירייה נמצאים שם ומחלו סריקות באזור. אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מחכים לעדכונים נוספים.
איפה זה בנהריה?
זה נמצא ממש בכניסה לעיר.
סדרות הגעתון?
זה לא בסדרות הגעתון, זה קצת לפני, זה שכונת שפרינצק למי שמכיר. זה איפה שקניון ארינה החדש.
הבנתי. רכב הסעות שהתהפך וילד נהדר, את אומרת.
נכון, נכון.
זה המידע שיש.
זה המידע שיש לנו כרגע. מעבר לזה, אני יכולה להגיד לך שבפעם הראשונה בתולדות העיר, העירייה ביקשה מהתושבים להישאר בבתים, לא לצאת מעבר למצבים הביטחוניים שאנחנו כמובן מכירים. אנחנו מדברים כרגע על מזג האוויר, וכמובן שכל ההורים בעיר נאלצו להגיע, לקחת את הילדים מהגנים ומבתי הספר. ומעבר לזה, אני יכולה להגיד לך שהרבה הורים הגיעו ממקומות העבודה שלהם, אבל לא יכלו להגיע לגנים ולבתי הספר, כן. שזה משהו שהוא קריטי בפני כן. עצמו. והרבה הורים נמצאים עד עכשיו בכניסה לעיר נהריה, כי פשוט אין להם לאן להתקדם. אז זה המצב נכון להרגע.
טוב, האמת, עדכון מדאיג מאוד שלך.
מאוד מדאיג.
נקווה שאת תהי אשת בשורה עוד בדקות הקרובות. ואני מודה שאני לא תיארתי לעצמי שאנחנו בישראל נחווה אירועי קיצון כאלה של מזג אוויר, שנגמרו בשבוע שעבר עם ארבעה הרוגים.
בוא נקווה,
תודה. 100% ליאת, תהי איתנו בקשר.
תודה.
שר, ככל שיש עדכון להעלות אותה בבקשה. כן, מי איתנו?
הלו.
כן.
הלאה, מה שלומך?
בסדר גמור. האמת, למה אני אומר בסדר גמור? האמת שנדמה לי שיש לי שפעת.
הרבה אנשים חולים עכשיו.
כן, אבל אתה יודע, אני צריך לעבוד. ומעיין, תראה את ערלות הלב כנפיי. רואים שאני משתעל בפרסומות, רואים שאני משתעל בחדשות. בשביל הנימוס, גיא, אולי אתה רוצה תאי, אולי איזה משהו לקנח את האף, הכל בסדר, שום דבר, אין יחס.
אתה רואה, אז אני נתתי לך במה לרכש את מה שאתה צריך.
כן, טוב.
גיא, אני רוצה לדבר קצת על ביבי.
בבקשה.
אני שמח שאני מדבר איתך.
באמת נושא, באמת, אתה יודע, מזל שהעלית, כי באמת מזמן לא דיברנו עליו.
דיברנו.
זה באמת נושא שמזניחים אותו בשולי החדשות, ועד שסוף סוף מישהו בא ושם זרקור לנושא הכאוב הזה שלנו, שבדרך כלל אנשים מתעלמים ממנו, וטוב מאוד. כן, בבקשה.
זה באמת נושא כאוב בעיניי.
נכון.
אני האמת מאוד חושש שזה יחלחל.
מה יחלחל?
יחלחל לאן? ברגע שיש דוגמה מלמעלה. כשאבא של ילד מראה לו חינוך מסוים, הוא גדל בצורה מסוימת. ואחר כך הוא גם מתנהג, כמו שאבא שלו לימד אותו להתנהג.
כן. אני אגיד לך מה, תראה, פעם בכמה ימים, בעת האחרונה, מעלים אצלנו בחדשות 12 את התמונה הזאת של ממשלת החשדות, או ממשלת האישומים, או ממשלת השחיתויות, ואז אתה רואה שם תמונה של ראש הממשלה תחת כתב אישום, דוד ביטן רגע לפני כתב אישום, אריה דרי רגע לפני כתב אישום, ליצמן רגע לפני כתב אישום, חיים כץ אחרי כתב אישום. אתה שואל את עצמך, איך הגענו למצב שאנחנו האזרחים מקבלים בשוויון נפש, שסביב שולחן הממשלה הצער, מצטופפים כל כך הרבה חשודים בפלילים?
לצערי, התמונה הראשונה כשראיתי את התמונה הזו בעיתון, הדבר הראשון שראיתי לנגד עיניי זה ברלוסקוני, ואת פרשת השחיתות שהייתה באיטליה, וזה מתחיל להתגבש ונראה כמו שהיה שם.
טוב, עוד משהו.
אני רציתי לדבר איתך על ביבי בפן של... אני לא משפטן. אני קורא, והרבה פעמים גם שמעתי את השיחות, את התמדולים שלך בחדשות, ואני שואל את עצמי, שוחד, מרמה והפרת אמונים. אני שואל את עצמי, איך מתייחסים לזה שראש ממשלה נטפל לבן אדם פרטי, שמנהל עיתון, ויורד לצורה של איומים ישירים. איך זה נתפס? מה זה אומר בעצם מבחינת החוק? איך בכלל נותנים לזה במה? אני עליתי לנתן ונתתי איזשהו משל. אמרתי שהייתה לי מקולת שכונתית ולא הייתה מתאימה לי. והייתי רוצה לסלק אותה. אז הייתי, והנחה ויש לי הרבה כסף לעשות את זה. הייתי קונה חנות ליד, פותח מקולת, כל המוצרים מוכר בשקל, ואחרי חודש אני מניח שהמקולת לידי שמפריעה לי לא הייתה יכולה להמשיך לפעול. גם פושטת רגל. זה בדיוק מה שהוא עשה.
טוב.
התנהג בבריונות.
טוב, יאללה. תודה.
אתה יכול לענות לי?
לא, אנחנו נתקדם. ניסינו. תודה רבה. מי איתנו? כן, מי איתנו?
שלום, שלום גיא.
שלום.
שלום גיא, מדבר אמנון.
כן, מאיפה?
משוהם.
כן, אמנון.
בדרך אגב, אני מבין מי שאוהדי מכבי שלחו לך זר פרחים בצבע צהוב. קיבלת?
האמת לא. נתתי פה לבנות המערכת, השליח איחר, והאמת שאני מת על פרחים צהובים. זה טעם רע לשים בתוך הזר הצהוב פרחים כחולים. ממש טעם רע. אני לא מתפלא על אותו אוהד מכבי תל אביב שיש לו טעם רע. אבל גם הבחירה בפרחים, באמת, אני מת על חמניות. יש לי חברת ילדות בשם רונית שחר, הזמרת, ויש לה שיר מהמם חמניות. נוריות. אני אוהב נוריות צהובות. אני אוהב את השיר של להשה בת חמניות. אני מאוד אוהב שירים שקשורים לפרחים צהובים.
אבל את הצבע הצהוב של מכבי אתה לא כל כך אוהב.
נו, ברור, אני ירוק.
עכשיו שאלה, תראה, אני יודע שמכבי תל אביב, הסמל של מכבי זה מגן דוד צהוב, בגלל הצייר צהוב שהיה ליהודי השואה, אבל למה הסמל של מכבי חיפה הוא ירוק? יש איזו סיבה? למה הם בחרו בירוק?
האמת, התקלת אותי.
לא, גם אותי בעניין. צריך לראות איזושהי סיבה, אבל זה בסדר. אני בוא נגיד דבר כזה, זה שישמע את גול הניצחון של אום אל-פחם נגד מכבי, ולא ישמע את גול הניצחון של מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, זה אומר דרשני.
לא, בכלל לא אומר דרשני, אגיד לך למה, כי אני לא מתיימר להיות פרשן בלתי תלוי בענייני כדורגל. להפך, אני אוהד שרוף של מכבי חיפה, במובן הזה אני ממש 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 לא מחבב את מכבי תל אביב, אני מכה על חטא ומתוודא שביותי ילד קטן אהדתי גם את מכבי תל אביב בכדורסל. נדמה לי שזאת הייתה, נקרא לזה בעיה או תופעה ששתפה את כל המדינה. וזהו, למה זה אומר דרשני? מה זאת אומרת?
לא, כי אם היה לך להשמיע שהוא גול ניצחון של מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אני אדבר אותי שהיית משמיע.
נכון.
אבל בוא נגיד דבר, עכשיו תשמע. אני רוצה, אם אתם מדברים בכדורגל, על כמה עצות, אני חושב שבכדורגל, אני הייתי, אם זה היה תלוי בי, אני הייתי בכלל מוחק את חוק הנבדל, הייתי מוריד אותו, אין יותר נבדל, כמו שבכדורסל...
לא, לא, עזוב אותך, אתה לא מבין לעומק את חוק הנבדל, חוק הנבדל, מה הוא גורם? הוא מצמצם את המגרש, הוא מצמצם את המגרש, במובן הזה, הטכניקה של השחקנים צריכה להיות יותר גבוהה, כי הם משחקים על שטח יותר קטן.
בסדר, אבל זה בוא נגיד, זה אנטי כדורגל, אבל נגיד לך מה, אני יודע שאי אפשר לבטל, כי זה עניין של קיבעון. אני הייתי מציע דבר אחר. אני הייתי אומר...
אולי היית מחליט להגדיל את השער או להקטין אותו?
לא, לא, לא. אני אומר...
זה היית משאיר.
מקו השער, מקו השער, ב-30 מטר מקו השער, הייתי עושה קו, שבתחום הזה של ה-30 מטר אין נבדל.
הבנתי. טוב, רעיון טוב, אמנון, רעיון טוב, רעיון טוב. צריכים לחשוב אולי להגדיל את השער, להקטין את השער, את הרחבה, לשנות את הגודל שלה, אולי את ה-11 מטר שיבטאו פנדל, אולי מ-16 מטר, כל מיני רעיונות. אפשר לשבת לחשוב איך לשנות השיטה, לייעל את המשחק, אולי להגדיל את הכדור, אולי להקטין את הכדור דווקא. הרבה דברים אפשר לחשוב עליהם. תודה, מי איתנו?
הלו, יורם.
יורם, איפה?
מראשון.
כן.
היי גיא, מה נשמע? מה שלומך?
בסדר גמור.
אני פשוט מאוד רציתי לדבר לגבי הרב, ראיתי שכולם מגנים וכל הדברים.
ואתה להפך.
אני לא חושב, אני לא חושב שצריך לגנות אותו. פשוט מאוד הרב, רב ראשי, אוקיי, לישראל.
כן.
מה תחום העבודה שלו וכל מה שהוא מתעסק? אוקיי, מה התחום? התחום זה יהדות. כן או לא?
אוקיי.
אוקיי, התחום זה יהדות.
כן.
על מה הוא ידבר? על מצב החסה בשטחים? הוא לא ידבר על מצב החסה בשטחים, הוא ידבר על היהדות, מה קורה עם היהדות. עכשיו אני לא
כן,
יודע...
לא, אבל הוא דיבר על פוליטיקה, הוא דיבר על פוליטיקה, הוא לא דיבר על יהדות.
לא, 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 לא. הוא דיבר על מי שעלה לארץ. כן. לא קשור לפוליטיקה, אם אנחנו מוצאים, בוא תוציא עכשיו את הפוליטיקה מהעניין.
מה זאת אומרת?
נטו על מה... לא, דבר נטו... על מה שהוא אמר.
אני אוקיי? מדבר באמת על מה שהוא אמר. הוא אמר שמעלים כאן מאות אלפי גויים,
נכון.
כדי להשפיע על ההתפלגות שאלה... בכוחות בפרלמנט. בוא נשמע עוד פעם את הדברים של הרב, אני אזכיר לך. ואני רוצה להזכיר לך, אני רואה שהזיכרון שלך זקוק לרענון, וגם שלי. בבקשה, בוא נשמע את הדברים.
מאות אלפים או עשרות אלפים של גויים באו לארץ בגלל החוק הזה של חוק מיהודי. כמה אנשים, כמה גויים שמצביעים כל מיני מפלגות אנטי-דתיות שהם גויים. הם לא יהודים, מאות אלפים, לא יודע בדיוק כמה מספר, לא בדקתי את זה, אבל ברור שזה עשרות אלפים, עשרות מסות של גויים, שהסבא שלהם היה יהודי, והאימא והסבתא הם גויות, אבל יש להם זה סבא אלתר שהוא יהודי, אז הביאו אותם עלייה לארץ. שיהיה משקל נגד החרדים, שלא יהיה מחירות, יהיה רבה לחרדים, שזה העלו אותם פה לארץ.
כן, אתה מבין, יש תוכנית גדולה. להעלות את הגויים לארץ כדי שיהיו משקל נגד לחרדים.
קודם כל, אני לא יודע אם זה תוכנית, לא תוכנית.
זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא אמר. אתה רצית להתייחס לדברים שהוא אמר.
לדברים שהוא אמר, אבל בתכלס, אם מסתכלים על זה מלמעלה ורואים את התמונה הכללית, זה נכון מה שהוא אומר. עזוב את העניין של מי מצביע למי מצביע, מה מצביע.
אז אני מותר להסתייג מהדברים. לי מותר להסתייג מהדברים ולהגיד שבעיניי, בעיניי, מי שהוא מכנה גויים, הם יותר יהודים ממנו, ככה אני חושב. אז אני מסביר לך, אני אגיד לך ככה אני חושב. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים אם זה נכון או
לא. למה לא? למה? בוא נעשה חישוב קצר. אוקיי, בוא ניתן לך, בשניות אני אומר לך את החישוב הקצר.
בבקשה.
ביהדות, מי הוא יהודי, יודע בדיוק מי הוא יהודי. שאמא שלו יהודיה.
אוקיי.
נכון? כן או לא?
לפי ההלכה, לא.
לפי ההלכה?
לפי ההלכה,
יהדות. יהדות.
בעיניי מי שאבא שלו יהודי, הוא יהודי בדיוק כמו זה שאמא שלו יהודיה. בעיניי, בעיניי.
אתה אולי רפורמי. אוקיי, בסדר. אוקיי, אתה ברפורמי.
אני לא רפורמי ולא לא רפורמי, אני יהודי, אני יהודי כמו הרב עובדיה, אני יהודי שני צדדים, אני יהודי שני צדדים.
אני לא אמרתי שאתה לא
יהודי. אז אני אומר לך, ככה אני מרגיש.
אני אומר שמישהו רפורמי, גם שסתה...
אני אומר שזה הסתה, הסתה להגיד... אז רגע, שנייה, אז קודם כל אנחנו אומרים ככה, יש ויכוח בדת היהודית, יש ויכוח
בשאל... אין שום ויכוח, אין שום ויכוח.
יש ויכוח, אני לא מקבל אבל את ההבחנה שהוא עושה.
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
אני לא ראיתי, אם אתה הולך לברית החדשה, סבבה.
לא, 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 לא.
אבל יש לנו תורה אחת, יש לנו תורה אחת.
תורה אחת, נכון, נכון, נכון.
יש לנו חוקים מסוימים.
לא, לא, בתורה כתוב שמי שאימא... רגע, שנייה. בתורה שלנו כתוב שמי שאימא שלו יהודיה, אבל אבא שלו גוי מוחלט, עם צלב על החזה.
נכון, נכון.
הוא יהודי, בתורה שלנו כתוב?
נכון.
בתורה שלנו זה כתוב?
בתורה שלנו הולכים לפי האמא, זה לא משנה, לא מדברים על אבא.
הבנתי.
אבא פה לא פקטור.
הבנתי.
אבא פה לא פקטור, אתה לא יכול לבוא ולהמציא. אוקיי? כרגע זה מה שקורה, זה מה שיש לנו. אז בואו, אני אין לי בעיה. אין לי בעיה שיעלה גם הסבתא של הסבא. אבל בתכלס, מהבחינה הערכית, הערכית שבתכלס של אנשים שהגיעו לפה, הם לא יהודים. מבחינה הלכתית.
מבחינה הלכתית, בסדר גמור. ואני לא חי את עולם ההלכה, מה לעשות?
אין בעיה.
ואני חושב שלקרוא להם גויים, יש הבדל, לא, לא, אני אגיד לך מה, הכל בחיים ומוות ביד הלשון, אני אגיד לך מה, יש הבדל בין להגיד על פי ההלכה אינם יהודים, על פי חוק השבות כן יהודים, יש הבדל, לבין לקרוא להם גויים.
נכון, אין בעיה.
יש הבדל. אז יש הבדל.
אוקיי, אז בוא נגיד שהוא נפל בלשונו, אבל...
הוא לא אומר את זה, אם הוא היה אומר את זה, היה מאחרת. הוא לא אמר שהוא נפל בלשונו.
אבל אחר כך הוא, זה גם יותר מאוחר, הוא דיבר ואמר שהוא מתנצל על שלא הובן נכון, ואולי זה משהו כאילו שבאמת התנפח יותר מדי, בתכלס. התנפח יותר מדי, אבל בוא נגיד דוגרי, דוגרי, כן. אני אין לי בעיה בכלל שיעלו, יעלו, אין לי בעיה, אבל מבחינה הלכתית, מבחינה הלכתית, יש כאלה שעלו שהם לא יהודים. הם בחיים שלהם
טוב, לא יודעים, יאללה, הם אנחנו חוזרים, אנחנו זה גם בסדר גמור, יש הרבה שלא יודעים להגיד שמה ישראל. אני רק אתמול נתתי דוגמה מהסביבה הקרובה ביותר, לא המשפחה, הסביבה הקרובה ביותר של אנשים שאני בא איתם במגע, שבכלל לא נראה להם חיוני או דחוף
אין,
או,
אין
או
בעיה,
לעשות בר מצווה.
אז... יש יהודים שהם לא יודעים להגיד כלום.
בסדר, אוקיי. אוקיי, טוב, תודה.
ביי.
כן. כן.
שלום.
שלום.
מורדכי מבני ברק.
כן, מורדכי.
רציתי לשאול, למה לליברמן בקמפיינים שלו ברוסית, שהוא מסית, מסית בצורה ממש מזוויעה, עד שיהודי חרדי דובר רוסית בחיפה הוקרא בשבת?
בגלל ליברמן.
בגלל ההסתה שלו בקמפיינים ברוסית.
כן. נו?
שהוא מפרסם את זה ב... הוא לא אומר את זה בכנס סגור, כנס הלכתי, הוא מפרסם את זה לכולם. על זה אתם שותקים. כשהרב יצחק יוסף אומר משהו בכנס סגור, כנס הלכתי, שאומר את ההלכה ש...
לא, לא סגור, לא סגור. הכנס לא סגור. לא, אני אגיד לך מה, שהרב, תראה.
אבל מה, אבל למה לרב... למה ליברמן שותקים?
רגע, שנייה.
אדם שלנו, הפקר?
שנייה.
תתבייש לך, חתיכת צבוע, תתבייש לך.
ביי, 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 ביי. להתראות. כן. לא יודע, אני רק מנסה, הבחור בבני ברק הוא נסער מאוד, כאילו שחילונים תוקפים ומכים כאן חרדים ברחובות הערים ופוצעים אותם, כאילו שיש בעיה כזאת של רדיפת חרדים, הקעתם, כליאתם, אולי מעשרם, בידי חילונים. לא מכיר כזאת תופעה, אבל מי יודע, אולי גם זאת תתרגש עלינו חלילה. כן, מי איתנו?
שלום, אני שי.
שלום שי, מאיפה?
מנתניה.
כן.
קודם כל, אם כבר יש תופעה הפוכה, שחרדים מרבצים לחילונים.
נכון.
אם כבר.
לא, אני אגיד לך רק כדי לחדד. אני זוכר, חבר'ה, בדיוק, שביקשו להתגייס לצבא, זה לא פשע להתגייס לצהל, להפך זה חובה בקרב הציבור שאני חי בו, זה חובה להתגייס לצהל, אבל בשכונות חרדיות זה זכות, אפשרות, ומי שמחליט לבחור, לבחור, הוא קה, לא פעם הוא קה, וחולץ בידי המשטרה, זאת תופעה שאני מכיר, למה אני אומר תופעה? כי לא מדובר, תראה, אני לא יודע אם זה קורה המון, זה קרה מספיק פעמים, תראה, אני לא יכול להגיד קורה המון, זה תופעה כל כך חמורה, שכשמתי שהיא מתרחשת אנחנו מדווחים עליה, וכשאתה אומר קורה המון, כאילו שזה קורה,
לא,
חדשות לבקרים, זה לא קורה כל יום.
לא מדווחים על הכל כי לא יודעים על הכל.
כן, כן, אבל תראה, מי שתוקפים אותו, ואם תוקפים מספיק חזק, הוא גם נפצע. ואנחנו, אז תשמע, זה קרה מספיק פעמים כדי שאנחנו נגיד שזו תופעה, שזה קורה מעת לעת, שזה לא קרה פעם אחת, והיה גינוי מפה לפה, והתופעות האלה נפסקו. זה קורה מעת לעת, חוזר על עצמו, פעם אחר פעם. זאת התופעה.
לגבי העניין הזה, גם לגבי הדברים של הרב,
כן.
אני רק רוצה כאילו לציין שפעם פשוט אי אפשר היה לדעת אם אבא שלך הוא יהודי או לא, והדעת הלכה לפי האמא, בגלל שיהודים שנולדת על האמא הזאת, ולא יודעים מי האבא, אולי אמא בגדה, לא בגדה, אז לכן היהדות הלכה לפי האמא. היום יש בדיקות DNA ואפשר בקלות מאוד לדעת מי הוא יהודי ומי הוא לא, כי אם אתה יהודי מצד אבא שלך או יהודי רק מצד אמא שלך, זה בדיוק אותו דבר. פשוט פעם לא היו בדיקות ואי אפשר היה לדעת את זה, אז התורה הלכה לפי האמא.
טוב, שמעתי בתוכנית הזאת כל מיני הסברים לעניין הזה.
זה ההסבר הכי הגיוני, כי ברור שאם...
לא יודע, אתמול עלה מאזין ואמר שהמקור של זה... זה מקור של מקרה אונס שרדפו את היהודים.
כן, כן, ו... כן, יכול להיות.
טענות מהסוג הזה, טוב.
לא ידעו מאבא שלך, כן ידעו מאמא שלך, אז הכל לפי אמא. אני רוצה אבל לרגע לדבר על מפלגת כחול לבן.
כן.
במיוחד על יאיר לפיד, שהוא מבחינתי מסמל אותה הכי טוב.
אוקיי.
יאיר לפיד התחיל את הקריירה הפוליטית שלו עם שתי מילים. מעמד הביניים. מעמד הביניים.
נכון.
בשנה האחרונה אני לא שמעתי אותו אומר שתי המילים האלה.
אוקיי.
ככה הוא התחיל, הוא קיבל את שר האוצר, וראה שכנראה בכלכלה הוא לא מבין גדול, עבר אחר כך לתקוף את שוברים שתיקה ואת בצלם, ב-BDS, כל מיני ארגונים, הוא לבש את הגלימה הזאת נגד כוחות השמאל הקיצוני, והיום, שים לב לסיבוב פרסה שהוא עושה, לא היום ספציפית, אבל בתקופה האחרונה הוא קרא למרץ ולעבודה להתאחד, כדי להבטיח גוש גדול לשמאל. אז יאיר לפיד, אדוני, תחליט מי אתה ומה אתה.
לא, אני לא יודע.
ומה
אני...
אתה מתחשב פה?
שי, תשמע.
וככה זה קורא.
שי,
תראה. אני שם ימנים, תחליטו מי אתם.
שי, תראה. זה שיאיר לפיד, תראה, עמדות של פוליטיקאי הן מגוונות. הוא יכול שיהיה לו עמדות בענייני דת ומדינה, הוא יכול שיהיה לו עמדות בעניינים כלכליים. רגע, שי. אתה תאפשר להתייחס, שהקשבנו לך בנחת, אז אני אומר, פוליטיקאי יכולות להיות לו עמדות בשורה, וצריכות להיות לו עמדות, בשורה ארוכה של נושאים על סדר היום, וזה שיום אחד הוא ממקד את הנאומים שלו בנושא אחד, וכעבור פרק זמן או תקופה הוא ממקד את האמירות הציבוריות שלו בנושא אחר, זה לא אומר שהוא מזגזג. אם יום אחד הוא דיבר על מעמד הביניים, והיום הוא מדבר על נושא דת ומדינה, או קורא לשמאל להתאחד בשל סיטואציה פוליטית שנוצרה, זה לא אומר שהוא מזגזג. זה אומר שיש דגשים שונים. שנייה, עכשיו תראה, אנחנו נמצאים במבוי, במשבר קונסטיטוציוני מאוד מאוד חמור, שפעמיים לא הייתה הכרעה. עכשיו יש נתונים שהם הסקרים, והסקרים האלה הם כלי גם שלנו העיתונאים להעריך את הזרמים הפוליטיים המתגבשים, וגם כלי עבודה של הפוליטיקאי. עכשיו, אם יש בנתונים שמראים שמרץ, ומה שנשאר מפלגת העבודה, אין מפלגות שעשויות מבחינתם עלולות לא לעבור את אחוז החסימה, אז זה נראה לי הגיוני וסביר. רגע, שנייה. גם נתניהו קרא בשעתו לאיתמר בן גביר לחבור לימין החדש של הילד שקד. זה אומר שנתניהו מחזיק בעמדות של איתמר בן גביר? אני לא מצליח להבין.
אבל כאן במקרה כאן של לפיד, איך הוא מתכוון לבוא ולשבת בממשלה עם אנשים שהוא בעצמם תקף אותם? מרץ הרי זה שוברים שתיקה ובצלם. זה כאילו המפלגה שמייצגת את השמאל היותר קיצוני, נקרא לזה ככה. אז אתה בא ותקפת אותם חודשים על גבי חודשים, הלכת להפגנות נגדם, יצאת נגדם, והיום אתה רוצה, אתה קורא להם להתאחד.
אבל למה אתה לא שואל, למה אתה לא שואל שאלה הפוכה?
ובכלל, בכחול לבן עצמה היא מכותבת מקצה לקצה.
נכון, אבל אני אומר ככה כל הפוליטיקה הישראלית. כן, טוב, שי.
ואני לא איזה ביביסט, אני גם לא מצביע ליכוד. סתם, אני מסתכל על זה מהצד, וזה נראה לי מוזר, האיש הזה נראה לי מוזר, אני לא יכול לאכול את יאיר לפיד. האיש הזה נראה לי מוזר, זה נראה כאילו כל מה שהוא רוצה, זה להיות שם. זה להיות על כיסא ראש ממשלה, וזהו, זה לא מעניין אותו.
לא, הוא כבר הודיע, הוא רואה את עצמו מתאים לשמש כראש הממשלה, אבל הוא ביטל אפילו את הרוטציה.
הוא כרגע מוותר על זה, כרגע הוא מוותר על זה.
כרגע הוא מוותר, מה זה מראה לנו, אפרופו גם הייחוד שהוא קרא לו, שהוא בן אדם שמצד אחד יש לו נושאים שהוא מנסה לקדם, ויש לו גם איזושהי תבונה פוליטית כדי להצליח ליישם את העמדות הפוליטיות. מרץ ומפלגת העבודות צריכות לעבור אחוז החסימה, כי אם אחת משתי המפלגות האלה לא עוברת את אחוז החסימה, אם לא יהיה ייחוד בשמאל, אז אין שום התכנות שכחול לבן תרכיב ממשלה. לכן זה נראה לי, אתה יודע, לתפוס אותו דווקא ב...
אבל הוא לא שמאל. הוא לא שמאל.
טוב. בסדר גמור.
ככה תמיד הוא אמר. הוא אמר
הוא גם לא נראה לי...
הוא אמר לסגל אחותך שמאל, אני זוכר את זה, שהוא אמר לו את זה בשידור ישיר.
אוקיי, אז אני אומר לך שאני בספק גדול עם ה... ואני אומר את זה לא מידיעה, למרות שאני עבדתי עם יאיר לפיד, ואני מיודד איתו, אני מתקשה ככה באינטואיציה, אני מתקשה לחשוב שמבחינה מדינית, העמדות של יאיר לפיד זהות לעמדות של בוגי יעלון. ככה יש לי את הרושם, אבל אולי אני טועה. תודה.
בכל מקרה, כיף מאוד לשמוע.
יופי, תודה לך. תודה על השיחה. כן, מי איתנו?
דפנה?
את דפנה?
הלו.
כן.
דפנה?
כן, דפנה.
כן, אני מתל אביב. שלום לך.
שלום.
אני מזוזעת קצת ושומעת כל מיני שטויות שאנשים בכלל לא מבינים על מה הם מדברים. אני הייתי רוצה לדבר על הרב שקוראים לו רב. הוא לא רב.
מה זאת אומרת?
גיא, הוא לא רב. אבא שלו גם לא היה רב. אבא שלו היה רב עם כל העולם, לא רב.
טוב.
אני בחורה שבת 12, אבא שלו אמר לאבא שלי לקרוע חולצה ולשבת עליי שבעה. זה שאתם קוראים לו פוסק דין, פסקות, פוסק, לא יודעת. הם צריכים להתבייש על מה שהם מדברים. אבא שלו היה מקלל כללות נוראות. עד היום, גיא, אני לבד ואני לא מכירה אף אחד.
דפנה, דפנה, תראי, אני לא יודע מה רב, מה רב עובדיה עשה לך. אני גם, אני זוכר
נידו
בשעתו...
נידו אותי, ההורים שלי היו קצת פרימיטיביים, שמעו לו.
דפנה, דפנה.
שמעו בקולו.
טוב, דפנה.
אני לא, כל פעם אני לא צריכה לשמוע את השם שלו, שהוא גדול התורה. אף אחד לא גדול התורה.
דפנה, דפנה, תראי. קודם כל, אני לא יודע ולא יכול להיכנס ל...
בערך אתה יודע מה שהתכוונתי.
לא, אני לא יודע. אבל אני אומר לך שבשעתו היו כל מיני אמירות של הרב עובדיה יוסף, שאני מודה שהם הדהימו אותי ובחלקם קוממו אותי. רגע, רגע, דפנה.
אני מדברת שלא קנו לאבא שלי לקרוע חולצה ולשבת עליי שבעה.
דפנה, אני לא יודע מה הסיפור שלך.
עד היום אני לא מכירה אותם, אף אחד.
טוב.
מגיע לי את זה?
דפנה.
אני צריכה לשמוע עליו... ניסים ונפלאות שהם לא נכונות.
דפנה, אני רק רוצה לזכור
גיא,
ואני...
שתדע לך
טוב, להתראות דפנה שלו. כן, על הקו ליאת אבו חצר הבן דרור, עורכת החדשות ברדיו צפון 104.5, שהייתה לנו איתך שיחה בתחילת השעה, שיחה מדיגה.
נכון, היי גיא. אז ככה, עדיין אין חדש, מה שכן ככה דווחנו שלא בטוח שזה שמדובר בילד, יכול להיות שמדובר גם באיש מבוגר, אבל אנחנו עדיין באמת לא יודעים, יש מין אירפול כזה סביב העניין, אנחנו עדיין ממתינים לקבל עדכונים. אני יכולה להגיד לך שפרט לזה בחיפה, מה שהיה בבוקר, נרגע קצת, כרגע עדכונים מראים יותר מאזור של, כמו שאתם יודעים, אקו ונעריה. זה העדכון שיש לי כרגע, אני אשמח תחזרו אליי או שאני אעלה ברגע שיהיה לי עדכון.
לא, אנחנו, זה יכול להיות שזה כבר רק בשעה הבאה, אבל אני רואה תמונות מנהריה, נהריה ממש נצורה, כניסות מוצפות, תושבים התבקשו להסתגר בבתים שלהם, תמונות לא שגרתיות.
נכון, לא שגרתי בעליל, מדובר כאן באמת, במקרה כזה, גם ביום ראשון לא ראינו את התמונות האלה. זה משהו שהוא באמת ייחודי, ואני מקווה שזה יסתיים כמה שיותר מהר, המצב הזה.
טוב, כולנו. טוב, תודה, ליאת. תודה על העדכונים, כן. נדמה לי מאזין אחרון לתוכנית הזאת, מי איתנו? שלום.
הלו?
כן.
שלום.
שלום.
מאזינה.
מאזינה, הכי טוב.
כן.
תושבת נהריה לשעבר.
לשעבר?
כן, אני גרה בווינה, באוסטריה.
ואת מטלפנת מווינה?
כן, מתקשרת מווינה.
האמת שמזמן לא היה לנו כבר, נכון, שר, תושב חוץ? היה איזה רצף של סקנדינביה, נורווגיה, פינלנד. כבר התלהבתי, אבל...
אני גרה בווינה.
צרפת.
כבר 32 שנה.
שר, שכחתי להגיד לך, יש אחד שמטלפן, כותב לי במסנג'ר כל הזמן מתאילנד. תעלה אותו מסכן, הוא ממש מבקש. סליחה, חברתנו מווינה. כן.
ממתינה.
בבקשה.
בסבלנות. כן. אז בקשר לכל מה שקורה עכשיו על האמירה האומללה של הרב הראשי לישראל...
ובעיני רבים היא לא כל כך אומללה.
לצערי, זה רק מוכיח כמה שהעם שלנו גזען, ואני אומרת לך בכנות שלפעמים אני מתביישת להיות חלק מהעם הזה. ואני מדברת מנבחי נשמתי. תן לי להקריא לך כמה שורות שכתבתי על הנכד שלי.
רגע שנייה, את בווינה הרגע או שאת גרה בווינה?
אני גרה בווינה כבר 32 שנה.
נו, אז את לא חלק, את חלק מהעם היהודי, אבל את לא ישראלית.
אני תמיד אשאר ישראלית בדם שלי, ותמיד אני אשאר...
בתחושה שלך, בתחושה שלך, את לא חיה
כאן. בתחושה, ומשפחתי גרה שם, ואני מבקרת המון בארץ, ויש לי משפחה רחבה וענפה בארץ.
אוקיי.
והבנות שלי שירתו בצבא הגנה לישראל, הם עלו לארץ כדי לשרת, ואני שירתתי בלהקה צבאית, הייתי בלהקת פיקוד צפון, ואני ישראלית לכל דבר, למרות שאני גרה פה ב...
טוב.
ועוקבת אחרי כל מה שקורה בארץ, אני אמנם גרה באירופה וחיה את ישראל.
טוב.
אז תן לי להקריא לך כמה שורות ש...
יאללה, ובלבד שזה לא ישעמם אותנו.
לא, אני לא חושבת, זה מדובר פה על הנכד האתיופי שלי.
יש לך נכד אתיופי?
יש לי נכד אתיופי, כן, 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 כן.
מה, הבת שלך התחתנה? או שאת אתיופית?
הבת שלי התחתנה עם אתיופי.
עם יהודי יוצא אתיופיה.
יהודי, יש כאלה שמפקפקים גם ביהדות של יוצאי אתיופיה, אבל
okay.
היום אנחנו מדברים על הרוסים, ואז דיברנו על האתיופים, וכתבתי לאחר המקרה עם סלמון טקה, זיכרונו לברכה, כתבתי כמה מילים בעמוד הפייסבוק שלי.
בבקשה.
וזכיתי לקללות ולהשפלות רק מכיוון שהבאתי את דעתי.
שהיא?
זה מה שכתבתי, הכותרת היא הנכד האתיופי שלי. יש לי נכד אתיופי, כן, כן, אתיופי שלי, שמחתי לא מתגורר בארץ. אבל יש בי דאגה גדולה היום יותר מפה.
למה לשמחתך הוא לא גר בארץ? את לא מעוניינת שהילד...
אז תן לי להשלים את מה שכתבתי, ואז תבין למה לשמחתי. אוקיי? אבל יש בי דאגה גדולה היום יותר מאי פעם, כשהוא יבקר את המשפחה שלו בארץ, בני הדודים, הסבא, הסבתא והמשפחה הנפלאה שיש לו שם. מה אם הוא ירד לשכונה שבה ריכוז האתיופים גדול, ופשוט ישחק כמו כולם, או אולי אפילו יתקוטט כמו שילדים או נערים מכל מוצא או עדה עושים? איך אוכל להיות רגועה אחרי שאני קוראת ברשתות החברתיות כל כך הרבה תגובות גזעניות, שאני כיהודיה מתביישת להיות חלק מהעם שלי, שמצטייר כעם הגזען ביותר בימים
לא, שלי? לא, 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 תראי, תראי, תראי. בוא נבדיל. אחד, okay. כמו שאת רואה... התקשורת לפחות, והשיח הציבורי עסוק מאוד וגואש מאוד סביב כל גילוי של גזענות. ולכן, אל תתני לנו את הכותרת שאנחנו העם הגזעני ביותר. אנחנו עם שיש בו תופעות מעט לתופעות קשות, ונדמה לי שהתופעות האלה מעוררות שיח, ואנשים מנערים חוצנם ומוקיעים אותם, לצד האנשים שחוזרים על האמירות האלה, ורק נזכיר לכולם שכל אלה שעשו במהלך השעתיים את ההבחנה בין יהודי לפי ההלכה, לאלה שעלו על פי חוק השבות. לחוק השבות קראו, שר יתקן אותי אם אני טועה, הכותרת שלו הייתה מי הוא יהודי. זאת אומרת שמי הוא יהודי זאת שאלה רחבה, ואני אומר לכם מי הוא יהודי, מי שאבא שלו יהודי, מי שאימא שלו יהודיה, מי שסבא שלו יהודי, מי שסבתא שלו יהודיה. אני לארג', מי שמרגיש יהודי ויש לו שורשים יהודיים הוא יהודי. תודה רבה לכם על ההזנה, אחרינו דידי הררי. הוא נרגע קצת מחגיגות הניצחון עלינו במשחק. ביי.
אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.